כל ישראל. כל ישראל, מאיפה? לא כתוב, זה מירושלים, אני בדקתי. זה תמצית כל הגאולה שלנו. קולו של עם ישראל נשמע מירושלים. אלפי שנים לא שמעו אותנו מירושלים. שמעו אותנו, אם בכלל שמעו אותנו, היינו בגלות. אבל בדורות האחרונים יש כל ישראל מירושלים. קולו של עם ישראל נשמע מירושלים. כך שבחדשות ששומרים כל ישראל מירושלים, אז יש שני חלקים. הכותרת, כל ישראל מירושלים, ואחר כך יש חדשות. החדשות לא כל כך מעניין. החדשה הכי מעניינת, שכל ישראל נשמע מירושלים. זה באמת, אשרי מי שטכנאי ופזית, שהם עובדים בכל ישראל מירושלים, מביאים את קולו של עם ישראל מירושלים לכל העולם כולו, כן. לנו זה נראה כאילו דבר מובן מאליו, אבל האמת זה לא מובן מאליו. פעם היה אסור ליהודים לכלל להתקרב לירושלים, והיום כבר קולנו נשמע מירושלים. ובסדר כבר, אפשר להתחיל? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רוצה גם לדבר בזכות הרשת הזאת, רשת מורשת, שבאמת, הרשת הזאת היא התחילה לפני הרבה הרבה שנים על ידי יהודי שהוא כבר נפטר, קוראים לו צביאלי, זכרונו לברכה, שהיו עושים תוכניות של מסורת ושל דת בכל ישראל. היה פרק היום בתנ"ך, לא יודע אם עוד היום זה קיים הדבר הזה, אבל אני זוכר בילדותי בנעורה, זה קיים עוד? כן. וזה לא פשוט, זה היה מורכב מאוד הדבר הזה, אבל בכל זאת הרשת הזאת היא ממשיכה את המסורת הזאת של למד יהדות ולעסוק ביהדות בתוך הרשת של המדיה, שהיא לא כל כך פשוטה, היא לא כל כך, היא מורכבת מאוד. הם עושים את זה באמת במסירות ובנאמנות, הייתי אומר, תוך העברת המסר של מה שאנחנו קוראים עם ישראל על פי תורת ישראל בארץ ישראל. זאת אומרת, מתוך הגישה הזאת, וערוץ כזה הוא חשוב מאוד, שיהיה בערוץ הממלכתי, זה דבר, ורבים רבים הדבר הזה מזין אותם, מחיה אותם, תורם להם. הדבר הזה של דברים שנשמעים בתוך הרשת הזאת, ועל זה הם באמת יברוכו. כן. טוב. מי כאן נותן את הסימן ואת הכל? איזה מתח באוויר, וואי וואי וואי. התחלת ההצגה. סנה. אפשר להתחיל? טוב, הנושא שאנחנו נלמד אותו היום, זה נושא מאוד, הייתי אומר, מאוד חשוב, מאוד מרכזי. הנושא הוא אמונה ואהבה בדור שלנו. וכל דור ודור צריך אמונה ואהבה. וכל דור ודור עם האמונה והאהבה שלו. והרב קוק, זכר צדיק לברכה, באורות, בספר ספרו אורות, אורות התחייה, הוא כתב כאן מאמר לחשיבות העצומה שיש לפתח דווקא בדור שלנו את הנושא הזה שנקרא אמונה ואהבה. אבל לפני זה כמה דברי הקדמה. אולי אתם מכירים את האלון הזה שנקרא באהבה או באמונה. מישהו מכיר את האלון הזה כאן? תשימו לב ששם כתוב באהבה או באמונה, והרב במאמר, תקראו, הוא אומר באמונה ואהבה. הוא מקדים אמונה לאהבה, ואנחנו הקדמנו את באהבה או באמונה, והמעשה כך היה. כשהיה בתקופה שלפני רצח רבין עליו השלום, אז באותה תקופה היה מתח גדול מאוד באוויר. באמת הייתה מתיחות, על רקע המאבק על ארץ ישראל, הייתה מתיחות גדולה מאוד. ובאותו זמן קיבלתי, הייתי נוהג, ראיתי את המתח הגדול, ואני בתור מישהו שמכיר את עם ישראל על מה, ומחובר על כל הקשת של החברה הישראלית, מאוד הייתי מודאג מהמתח הגדול הזה, שאז באותו זמן אני חיפשתי איזושהי דרך קצת לצנן את את האווירה. ודיברתי, היום הייתי מדבר ברדיו כמה שיעורים בענייני דווקא אהבה, אהבת עם ישראל ואהבת הבריות ואהבת כל האנשים וכל הדברים האלה, וזה היה כאילו סותר את כל האווירה של אז, שהיה אווירה נוראה. ואז אישה אחת כתבה לי מכתב, במכתב היא כותבת שהיא לא רוצה לשמוע אותי יותר, לא ברדיו ולא בעיתון ולא בשום מקום, וזה לא עת לאהוב אלא זה עת לשנוא. ככה היא כתבה לי, מכתב חריף מאוד, לא רוצה לשמוע אותי ותפסיק לדבר, אתה אומר דברים שבזמן הזה אסור לדבר, צריך לדבר, זה הזמן צריך לדבר, להרים את דגל השנאה, משהו כזה חריף מאוד. מה אני אעשה? היא לא רוצה לשמוע אותי. הייתי מדבר איתה, היא לא רוצה לשמוע אותי. ודרך אגב, הכרתי את האישה הזאת בסופו של דבר. וכל זה היא אמרה מתוך אהבת ארץ ישראל גדולה שהיה בה. זה לא שהיא... והיא כל כך כאבה את כאב ארץ ישראל, שהיא דיברה בצורה כל כך קיצונית וכל כך... אז אמרתי, לדבר איתי היא לא רוצה, והיא לא רוצה לשמוע אותי ולא כל זה. אז אני אומר, לי רעיון, אני אכתוב איזה פרשת שבוע, גיליון פרשת שבוע כזה, ואני אשים את זה בבית כנסת שלה, והיא דרך הפרשת שבוע, היא בטח תיקח את זה הביתה, הבעלה אולי, והיא תקרא את מה שאני רוצה להגיד, היא לא רוצה להיכנס אליה בעל כוחה לביתה. התלבטתי איך לקרוא לגיליון הזה, מכיוון שהייתה מצב כזה של מתח כזה, אמרתי אני אקרא לזה באמונה או באהבה, כמו שכתוב כאן במאמר שתקף נלמד אותו. אבל תיעצתי לפני זה עם הרב שלמה אבינר שליטה, מה הרב אומר, איך לקרוא לגיליון הזה, באהבה או באמונה, או באמונה באהבה, מה קודם למה, אהבה לאמונה או האמונה לאהבה. והזכרתי באמת המאמר של הרב, שהרב אומר כאן, קודם כל אמונה, אחר כך אהבה, כאילו באמונה ובאהבה. הרב שלמה אבינר שליטה, הוא העיר לי, אמר שרב צבי יהודה היה נוהג לומר, צריך להקדים בדור שלנו אהבה לאמונה. ודור שהדור שלנו מאוד זקוק לאהבה. אז צריך להיות דגש על האהבה דווקא. אז לכן כתבנו את הכותרת של של הגיליון הזה, פרשת שבוע, באהבה או באמונה? שני האלפים, א' א', אהבה ואמונה. אני אומר זה כדברי הקדמה לדברים שנלמד אותם כרגע. ודאי ודאי שאהבה זה שיח חיים, אין מן דפליג על זה, גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה הלאומית וגם ברמה עולמית. מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אבל המילה אהבה היא מילה שכולם מכירים אותה. מי לא מכיר את המילה אהבה? אבל לא כולם חווים אותה, נאמר כך. לא כל אדם זוכה למידת האהבה, לצערנו הרב. ותגם נראה שבעצם בפוטנציאל כולנו נולדנו לאהוב, וכולנו נולדנו להאמין. אבל בפועל, הדבר הזה צריך טיפוח, צריך לימוד, צריך בירור, העניין הזה. כן, האדם, כאדם, הוא משול לזרע, זרע של חיטה. זה שהאדם יש לו את כל הפוטנציאל, זה בסדר. אבל צריך גם להנביט את הזרע הזה. צריך שיצא ממנו שיבולים. נאמר ככה, אהבה והאמונה שהם מוטבעים בנשמתו של כל אדם באשר הוא אדם, בעם ישראל בכללותו ובכל יהודי באשר הוא יהודי, האהבה והאמונה צריכים לגלות אותה, שזה יופיע. יש ביטוי כזה עממי שאומר שעד שלא אוהבים לא יודעים מה זה אהבה, ואחרי שאוהבים אז אומרים איך יכולתי לחיות עד עכשיו בלי אהבה. פתאום הוא גילה, איך אומרים, את אמריקה. פתאום הוא גילה מימד נוסף בחיים, מימד שמקודם הוא לא הכיר אותו, למרות שהיה חברי בליבו, כי אדם נולד לו כמו כמו. כן, אהבה זה שיא החיים, הייתי אומר ככה. אז זה, והאמונה קשורים אחד בשני. בוא נראה את זה בתוך הדברים שהרב כותב כאן. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו, כששתיהם זורחות בנשמה בשלמותן, וכשאור אחד מהם שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה, ויוצאת ממעמקי הנפש לעיר בכל מלואה. דהיינו, אהבה כמו שציינו, נתן רק דוגמה כמשל, אדם כאדם באשר הוא, אדם נולד עם שכל, עם פוטנציאל נאמר, עם יכולת של הבנה, אינטליגנציה, זכירה, וכל מה שקשור נאמר, אבל זה לא מספיק שהוא נולד עם הדבר הזה. זה לא מספיק שנולדת עם IQ גבוה ועם כישורים שכליים כאלה ואחרים. כל בר דעת מבין שאת השכל הזה צריך לפתח, צריך לגלות אותו. איך מפתחים את שכלו של האדם? על ידי לימוד. אדם לומד, לומד בבית ספר, לומד תורה, מדרגות בדברים האלה. אז הוא יוצא מן הכוח אל הפועל. האדם שבו, השכל שבו נאמר, הולך ומתגלה. ככל שהוא עוסק יותר בשכל, מתגלה יותר השכל. מה המשל דומה לכושר גופני? הכושר הגופני, בשביל שיהיה לך כושר גופני, שהשרירים שלך באמת יהיו שרירים בעלי כושר, אתה צריך להתאמן, כל אחד מבין את זה. אם אתה לא תתאמן, תתנוון. אותו דבר השכל שבאדם. אם אתה לא תפעיל את השכל, אז בסופו שלא תתנוון, תהיה כמו אותה גרעין של חיטה, זרע, שהוא לא נובט, כי הוא נמצא בעסק, במחסד. ככה כל אדם, כל אדם יש לו פוטנציאל גדול. רק מה, אנחנו צריכים להשתדל, אם זה על ידי חינוך, על ידי תפילה, לכל מיני דברים, להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל שיש בתוך כל אחד מאיתנו. זה משימת חיינו, הייתי אומר ככה. האהבה והאמונה זה יותר משכל. אנחנו נולדנו עם אהבה ואמונה. זה תמון הדבר הזה במהות האדם. תכף נראה לכם. אהבה זה לא דבר זר. אמונה זה לא דבר זר. זה דבר ששייך לעצם חייו של האדם. אלא מה? כמו שאמרנו, השכל צריך לפתח אותו, לגלות אותו. ככה גם את האהבה ואת האמונה צריך לפתח ולגלות. הדבר הזה נעשה גם באופן טבעי ביותר, למשל, דוגמה, תינוק נולד. התינוק נולד, לא צריך להגיד להורים, לאמא, לאבא, הצעירים, תאהבו את התינוק הזה. זה לא דבר מלאכותי. איזה חום, איזה אהבה, אני מדבר על הורים נורמליים. פתאום מתגלים כל כך אהבה, כל כך מסירות, כל כך מתגלים כלפי אותו תינוק, התינוק הזה שופע בחום, איפה זה בא? איפה היא באה? היא גנוזה, היא נמצאת באופן הטבעי ביותר בליבם של ההורים. אז הם אוהבים את התינוק שלהם. אני אומר במאמר מוסגר, שיש אנשים כל כך זקוקים לאהבה וחום, שהוציא את זה מן הכוח אל הפועל, אבל אומרים ככה, יש היום מה שנקרא אמהות חד-הוריות, לא פעם שאני שומע, אני שואל, למה עשית דבר כזה נורא? הבאת ילד לעולם, אני אוהבת, היא רוצה לאהוב, היא רוצה לאהוב את התינוק. זה קצת, איך אומרים, זה אנוכיות, זה אגואיזם. את רוצה לאהוב, את רוצה לגלות את מידת האהבה בתוכך, אבל מה עם הילד הזה שיגדל בלי אבא? איפה תהיה האהבה של האב? לא תהיה לה אהבת האב. וכשילד חסר תינוק, חסר את אהבת המשפחה, האבא והאימא של הדבר הטבעי ביותר, הוא סובל בסופו של דבר. אני אומר זה במאמר מוסגר. אבל הנטייה הזאת, הצורך הזה לאהוב ולגלות את מידת האהבה, זה שייך למהות חיינו, לעצם חיינו. ואיפה שיש אהבה יש אמונה גם. ואיפה שיש אמונה יש אהבה. ככה הרב אומר. נראה את זה, כיצד הדברים מתחברים אחד עם השני. אין האדם מוכשר, כותב הרב, לשום כוח רוחני שבעולם, בשלמות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. לזה נולדנו. אנחנו מוכשרים לזה. למרות שיש אנשים שלעולם לא טעמו את טעם האהבה, ומה שנקרא מצב של קבועים, קבועים משון כיבוי המאורות, אדם שהוא אוהב הוא אדם מואר, אדם שאוהבים אותו הוא אדם מואר, מדרגות בדבר הזה. אז, לפעמים אדם לא זוכר לזה מסיבה זאת או אחרת, מסיבה סביבתית או משפחתית או משהו כזה, הרב ידבר על זה בהמשך. אבל זה לא אומר שלא שייך למהות האדם, זה שלא זכית לגלות את מה שיש בתוכך, זה לא אומר שזה לא קיים בתוכך. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם, בשלמות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה, כמו שאמרנו, לזה נולדנו בעצם. וזהו אות שבכוחות אלו של האמונה והאהבה מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו של האדם. אם הייתי אומר, מה זה אדם באמת? זה לא הגוף שלו, עדיין שלו. הגוף זה רק הכלי. אז אומרים, הנשמה שלו, בסדר? הנשמה שלו, זה מהות האדם. אבל מה, הנשמה הזאת, על מנת תתגלה הנשמה הזאת, תהיה מוארת. צריכה אהבה ואמונה. בלי אהבה ואמונה, הנשמה הזאת היא קיימת, אבל היא לא מתגלה. כמו שנאמר, על אדם שהוא, יש, חז"ל אומרים, יש שתי מדרגות, מדרגה של חיים ומוות. אז מדבר לא במדרגה הפיזית, אלא מדרגה הרגשית, הנשמתית, הנפשית של האדם. אז חז"ל אומרים שהצדיקים במותם נקראים חיים. במותם נקראים חיים. ראיתי על זה איזה וורט, כזה וורט, רעיון גדול. שהם כל כך צדיקים, שאפילו במוות הם רואים חיים. מדרגה עצומה. לא מפחדים מהמוות. צדיקים, אפילו במותם נקראים חיים. יש להם ראייה כל כך עמוקה, כל כך רחבה. הם מתבוננים במציאות, בהוויה, לא איזה מין אינטרסנטיות קטנה או משהו כזה. לעומת זה, רשעים בחייהם נקראים מתים. מה זה מתים? לא פיזית. אבל כמו מתים, הוא חי פיזית, אבל הוא מהלך בעולמו בלי חיות, בלי חיוניות. למה? אין לו אהבה ואמונה. יש לו אהבה ואמונה, אז האדם הזה חי, נושם. יש לו, בסדר. לא פעם אני רואה כאן בחורים, ענייני שידוחים, הרי הגיל כאן זה גיל העשרים. רוב החבר'ה, יש אתם מישהו שכבר התחתן כאן? עוד לא. עכשיו, אני רואה בחור זורח, מבסוט, חל, שמח. אני לא צריך לשאול אותו. יש לו, איך אומרים, איזה... עומד לפני נישואים, איזה שידוך, משהו כזה. מלא אופטימיות, מלא שמחה, מלא חיים, מלא מלא. פתאום אני רואה אותו על הפנים. עצוב, מה קרה לך? לא צריך לשאול אותו. אם אותה בחורה פתאום אומרת לו, חביבי, אתה לא בשבילי, אז הוא כמו מת. איבד את החיוניות, נמצא ביוש, נמצא בזה. פעם בא אליי אחד בחור כזה, ראיתי אותו באמת ממש מסכן ואומלן. ולא ידעתי איך להרים אותו מהקרשים, מסכן. למה? כשהייתה לו אותה בחורה, אז הוא היה אומר, הולכים לעשות כאן משהו לגלות את האהבה בעצם, את החיבור. הוא היה שמח, הייתה לו אמונה, הנה, יש לי עתיד, אני ממשיך. ופתאום זה נפל, אז הוא היה מיוש גדל. לא הבאתי את ההשתנות, אמרתי, איך אני יכול להרים את הבחור שיקלה מהקרשים? פתאום אמרתי, אתה יודע מה? טוב, זה לא. יש לי מישהי אחרת בשבילך להציע. כן, באמת, ושמח, מבסוט, יש לו עתיד, יש לו חיים. הכל פתאום השתנה. כן, בבקשה.
זה כמו אוטובוס, אף פעם אל תרוץ אחריו, תמיד בא עוד אחד.
לא שמעתי. לא שמעתי.
אני אומר שבן אדם מיואש לא צריך להתייאש, כי זה כמו אוטובוס, תמיד בא עוד אחד.
יפה מאוד. זה נכון. אנחנו צריכים להיות אופטימיים מטבענו. אדם אופטימי הוא אדם אוהב, אדם מאמין. אוהב מבחינה הזאת שהוא אוהב את העולם, אוהב את החיים, יש לו עין טובה. מאמין מבחינת העתיד, מבחינת היכולת, אני מדבר ברמה האנושית, כן. ואדם פסימי זה אדם מיואש. אין לו אהבה, הוא מסתכל על העולם בעין לא טובה, יש לו מרירות, מראה שחורה או דברים כאלה. העם היהודי מטבעו הוא אופטימי, זה הטבע שלנו. אנחנו ירשנו את זה מאברהם אבינו, שלא היינו חיים קלים, אבל הוא היה אופטימי כל הזמן. הוא היה חלק גדול מהחיים שלו הרירי, לא הייתה לו ילדים, עד שנולד יצחק, או לפני זה ישמעאל. היה לו קשיים גדולים מאוד, אבל היה תמיד, והאמין בהשם, והחשבי עליו לצדקה, הייתה לו אמונה גדולה, והאמונה נמדדת מתי? מתי שקשה, לא מתי שקל. אותו דבר יצחק אבינו, אותו דבר יעקב אבינו. האבות, כולם היו חדורי אמונה, חדורי עין טובה, חדורי אמונה בעתיד, שיצא מהם עם גדול. מי זה העם הגדול? זה אנחנו. אנחנו הילדים של האבות. זאת, האמונה, כמו שהרב אומר כאן, זה שייך למהות האדם. זה לא דבר זר, זה לא דבר חיצוני. זה נולדנו, רק צריך לגלות את זה, לפתח את זה. כל מה שהיחיד והכלל עושה, בכל גלגולי הסיבות, בכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך הוא להשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. כל התרבות האנושית, ממש, הכלל עולמית והלאומית, וכל מה שאנחנו פועלים ואנחנו עושים, זה לגלות את מידת האמונה והאהבה במדרגה היותר גבוהה, היותר גדולה. זה אנחנו אומרים כל יום בתפילה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה. למה? כשאדם הוא אוהב, הוא נגאל. ממה הוא נגאל האדם? מה הגאולה של האדם? צריך לדעת שהמצב של ההפך מהגאולה זה גלות. חז"ל אומרים שגלות משולה ללילה, לחושך, גם באופן אישי וגם באופן לאומי, זה גלות. והאור משול לגאולה. עכשיו, מה מביא את האור באמת? האור זה טוב, ירא אלוקים את האור כי טוב. הגאולה של האדם, באשר הוא אדם, זה לגרש את הרע, את הלא טוב מחיינו. הרע הזה, הרוע הזה, מתי הוא התחיל הרוע הזה במין האנושי? באדם הראשון. האדם הראשון בגן עדן, גורש מגן עדן. גן עדן זה היה מקום שכולו טוב. עולם שכולו טוב, איך אומר לגבי עולם הבא, אנחנו אומרים עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, מציאות אידיאלית, מה שנקרא. האלוקים ברא את העולם לטובה, הוא לא ברא את העולם לרע, אלא מה? הוא נתן בידי האדם, בידינו, בידיים שכל אחד מאיתנו, את היכולת להאיר את העולם או להאפיל את העולם, חס ושלום. חיינו בידינו, לא רק חיינו שלנו, חיי העולם שאנחנו חיים בתוכו. הגאולה, דהיינו, גירוש הרע מהעולם והחושך מהעולם, היא תלויה במידת האהבה. כשאדם זוכה לאותה מידה שנקראת אהבה, אמונה ואהבה, חייו מוארים, עולמו מואר, הוא נגאל מתוך אותם קשיים, סיבוכים, בעיות וכולי, שמאפיינים את האדם שהוא לא מאמין. הוא מאמין בפוטנציאל, אבל לא גילה את מידת האמונה. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם. כל האורות הרוחניים בעולם מקורם באהבה ובאמונה, המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הם עצם החיים, מהות החיים. אדם חי זה אדם אוהב ומאמין. זה נקרא אדם חי. גם ביחסי אנוש דרך אגב. בית שיש בו אהבה ואמונה, יש בו חיים. בית שאין שם אהבה ואין גם אמונה, פרשת סוטה, ראה פרשת השבוע הקודם, ש... זה בית חרב, זה חורבן הדבר. עצם החיים זה אהבה ואמונה. האמונה והאהבה הם עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא, בכל העולמות. בעולם שאנחנו חיים בו שהוא מורכב, אבל גם בעולם רוחני, העולם העליון, העולם הבא מה שנקרא, גם שם זה עצם החיים. שום דבר איננו נשאר בחיים שעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. מה זאת אומרת עושקים מהם? תכף דוגמה שתבינו. יש מה שנקרא בפסיכולוגיה, בחינוך, רואים ילד מופרע, ילד שיש לו בעיות וקשיים, אז היועץ החינוכי או מי שעוסק בזה, אז הם עושים לו בודקים, מאיפה כל המופרעות הזאת, מאיפה זה בא? אז יש ביטוי כזה, פעם שמעתי את זה, חסוך אהבה. חסכו לו את האהבה. חסכו ממנו את האהבה. זאת אומרת, ילד שגדל בסביבה, שעשקו ממנו את האהבה, לא ההורים לא אהבו אותו, לא הסביבה לא אהבה אותו, לא המורים לא אהבו אותו. הדבר הזה, זה עושק ממנו את החיים, זה מה שהרב אומר. שום דבר איננו נשאר בחיים, האדם הזה הוא כבוי. כבוי מבחינת, הוא לא מואר. מדוע? שעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. ואיך עושקים? שלא מעניקים. כמו שאמרנו בתחילת דברנו לגבי הורים, כשיהיה בא תינוק לעולם, באופן, זה דבר כל כך טבעי, שיעניקו לילד הזה את האהבה ואת את האמונה, וזה לא הולך לאיבוד הדבר. כל מה שהוא מקבל בילדות, יתגלה בבגרות. הרי ידוע שאדם הוא משול לבגט. אתם יודעים מה זה בגט? בגט זה לחם צרפתי כזה ארוך. עכשיו, הלחם הצרפתי הארוך הזה, תשימו לב, שיש עליו חריצים למעלה. נכון? אתם שמתם לב? אה? איך אתה יודע? פיתה בגט? זה נכון. איך עושים את החריצים האלה? כשהבצק לפני שהוא תופח, אז עושים חריץ קטן עם סכין, וכשהוא תופח, החריץ הזה נראה מאוד גדול. זה הבגט. ילד קטן הוא בצק לפני שהוא תופח. זה האמת. והילד הזה, הוא קולט הכל. גם כשנדמה לנו שהוא לא קולט. הוא קולט מגיל אפס, הוא קולט. הוא קולט חום, אהבה, והוא גם קולט שלא אוהבים אותו.
זה ידוע גם בהיריון.
אפילו בהיריון אומרים, כן. משפיע, מי, אפילו הייתי אומר יותר מזה. יש לגבי עניין של נישואים, כן. כשמביאים ילד לעולם, ככה כותב הרמב"ן באיגרת הקודש שלו המפורסמת, כן, להדרכה לחתנים וקלות. שהוא אומר שהעניין הזה של להביא ילד לעולם זה לא עניין טכני. זה לא עניין שאנחנו רק פלטפורמות להביא ילדים לעולם. אלא סוף מעשה במחשבה תחילה. שאלה מה עומד מאחורי הבאת הילד לעולם. איזה מחשבה? האם המחשבות של האבא והאימא הן מחשבות טהורות, אציליות? או המחשבות הן מחשבות לצערנו הרב? לא כל כך, יש ביטוי כזה בגמרא, ומופיע גם בהלכה, בן גרושת הלב. זאת אומרת, שאם בא ילד לעולם, וההורים רצו בסיבה זאת או אחרת להתגרש, ועל רקע זה, בתוך כדי כך, זה תהליך ארוך לפעמים. בא ילד לעולם, המחשבות האלה, המריבות האלה, הדברים האלה הם מקרינים, משפיעים על לפני שהילד הוא היה מבחינת זרע, שהיה דבר, כך אומר הרמב"ן. לכן, הבאת ילדים לעולם זה אחריות, צריך לדעת. זה לא הבא, מתחתנים, מביאים ילד וגמרנו. זה לא ככה. לכן גם תינוק הוא מבחינת בצק, לפני שהוא תופח. ואם לתינוק הזה מעניקים חום ואהבה בילדותו, זה לא הולך לאיבוד. אדרבה, בבגרותו, כל החום והאהבה הזה מתגלה באישיותו. זה אדם לגמרי אחר מאשר הילד או מישהו שגדל בסביבה אלימה, לצערנו הרב, כמו שאנחנו היום שומעים, אפילו תינוקות סובלים בסביבה לא טובה. אז תשאלו אותי שאלה, נניח שאני בצק, נניח שאני בגט, ולא כל אחד שפר גורלו, הרי לא שאלו אותנו באיזה משפחה להיוולד, שאלו אותנו. אז מה, להתייאש מעצמנו? לא פעם אדם מסתכל על העבר שלו, והוא אומר, תוך כדי העניין הזה של ההדמות בעבר, הוא אומר, העבר עודף אחריי, אני לא יכול לברוח מהעבר שלי. הוא יודע איפה הוא גדל, הוא מכיר את הדברים. אז הוא אומר, מה יהיה? אז זה אחד הדברים המסוכנים ביותר, צריך להיזהר ממנו. מדוע? כי זה, המחשבה הזאת, כאילו העבר קובע את חיי ולא הבחירה שלי, זה מצב שיכול להביא את האדם חס ושלום לייאוש, לדיכאון, לחוסר אמביציה, לחוסר רצון להשתנות. למה הוא אומר? זה העבר שלי. קוראים לאנשים האלה שתמיד מסתכלים על העבר, קוראים להם עבריינים. שאלו אותי למה קוראים להם עבריינים. נו, תגידו אתם בעצמכם. כל הזמן הם תקועים איפה? בעבר שלהם. או כשפעם, לא פעם, אני שומע מריבות, אני בא לעשות שלום בית בין זוגות, אז אני שומע מריבות בין אחד לשני, אז הוא או היא, זה לא משנה מי אומר, את כמו האמא שלה. הוא מסכנה, די, עבודה. אין לה צ'אנס כבר. היא הכפיל של האמא שלה. כאילו העבר שלה רודף אחריה. הוא הפוך, אתה כמו האמא שלך. אני יודע. לכן, אני צריך מאוד להיזהר מזה. נכון שאנחנו בצק, אבל בניגוד לבצק של הבגט, אנחנו ניתנים לשינוי. שאלו אותי איך. איך אפשר לשנות את החיים מקצה לקצה? אה?
חמם מחדש.
אתה אומר לחמם, יפה מאוד. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, אין דבר שעומד בפני התשובה. אדם שזוכה לעשות תשובה, הוא לוקח את כל העבר והופך אותו, יכול להפוך אותו לטוב. תשובה מהעבר הופכת הזדונות לזכויות. ככה חז"ל אומרים מסכת יומא. אין לך כוח יותר גדול שיכול לשנות את האדם מקצה לקצה. אם העבר הכי מקולקל שלו, חס ושלום, יכול להפוך אותו לצדיק הכי גדול. לא פעם באים אליי זוגות שההורים מצד זה או מצד זה, או שניהם ביחד משפחות גרושות. אז הם אומרים, כן להתחתן, לא להתחתן. הם אוהבים אחד את השני. אני אומר, תתחתנו, אתם למדתם בדרך הקשה, מה זה טוב, לא בדרך הקלה. דווקא מי שהיה בחושך, יודע מה האור. מי שלא ראה אהבה, כל כך זקוק לאהבה, וכל כך חפץ באהבה. לכן לא צריך להתייאש מאף בן אדם. אדרבה, אנחנו צריכים להאמין, היכולת שלנו לבחור, היכולת שלנו להשתנות ולשנות, זה מהות האדם. אנחנו לא יצור שלא ניתן, זה צלם אלוקים שבאדם. הצלם אלוקים שבאדם זה היכולת של האדם להניג את עצמו לטוב ולמוטב. ויש בידך, יש את הכוחות, אלוקים ברא אותנו, ברא אותנו בצלם אלוקים, עשה אותנו בצלם אלוקים. אז זה יסוד גדול מאוד. בכל, נחזור על הרעיון הכללי. האהבה, כמו שהרב אומר כאן, זה מהות החיים שלנו. האמונה והאהבה זה מהות החיים שלנו. ויש הפוך, יש מצב של כפירה. מציאות כזאת שאדם אין לו לא אמונה ולא אהבה. על זה קצת מדבר כאן הרב בהמשך. התרבות הזמנית, ואני רוצה להתייחס לביטוי הזה, תרבות זמנית. יש תרבות של אכול עכשיו כי מחר נמות. כן, עכשוויסטיות. אין לו לא עבר ולא עתיד, יש את המציאות העכשווית, המציאות של ההווה, הרגע. תרבות הבעלי הזה, בא לי לעשות ככה, בא לי לעשות ככה. התרבות העכשווית, שהיא עוסקת רק בעכשוויות, במצב העכשווי, היא תרבות שיש בה חוסר אחריות. אחריות מלשון אחרית, עתיד נאמר ככה. אדם שלא עושה חשבון בחייו על התנהגותו, על מהלכה וכל הדברים, ולצערנו הרב זה סוג של תרבות שקיימת בעולמנו, שמתבטאת היום באופן מוחשי לצערנו הרב בשתייה. אדם שותה, למה הוא שותה? רוצה לרגע שיהיה לו טוב. אני לא מדבר על סמים, לא מדבר על דברים מהסוג הזה. אבל אתה יודע בוודאות שההתמכרות שלך לשתייה, ההתמכרות הזאת היא לא טובה. אבל אוכלת עכשיו מה אכפת לי טוב, לא טוב. הרגע אני רוצה שיהיה לי טוב. ואותו דבר ההתמכרות לאינטרנט, לכל הדברים האלה. כל התמכרות היא בעצם אדם שבוי במצב עכשווי כזה. הוא אומר, הסיפוק הרגעי, הסיפוק העכשווי, זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה נקרא התרבות העכשווית, כן? דבר שהוא לצערנו הרב בדור שלנו, עם כל הגדלות של הדור וכל ההתפתחות של הדור וכל הדברים, אבל הפיתויים להיכנס לתרבות של יכול היום כי מחר נמות, די אם נעשה חיים, נעשה כיף, בלי חשבון מה יהיה, היא דבר שהוא רווח לצערנו. התרבות הזמנית, כפי מה שהיא מתבססת אותה בעולם, הרב כותב די לפני 100 שנה, מה נאמר היום? היום לצערנו הרב זה כבר נהפך לדבר כאילו מובן מאליו, אבל האמת זה צער גדול, זה כאב גדול הדבר. בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. הכפירה זה הפך האמונה. האמונה, מה תמצית האמונה? זה גילוי השם בעולם, הכרה במציאות השם בעולם, שיש מלך ומלכותו בכל משלה, וכבודו מלא עולם, והוא משגיח עלינו, הוא רוצה בטובתנו. זה העניין של האמונה. והוא אוהב אותנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה. זה לא העניין של אמירה, זה עניין של הכרה, זה לחיות מתוך ההכרה הזאת. זה נקרא אמונה. ההפך זה הכפירה. אף אחד לא אוהב אותי, ואני עושה מה שאף אחד לא משגיח אליי, ואני עושה מה שבא לי ומה שאני רוצה. מצד שני, השנאה. אנחנו לא יודעים מה זה שנאה, אנחנו במכון מאיר. מכון מאיר אוהב את הבריאות ומקרבה לתורה. אבל שנאה זה מחלה. שנאה זה דבר נורא והיום. כמו שהאהבה אומרים, לכל האהבה, כל האהבה, הכוונה היא שאהבה מקלקלת את השורה. זה מצב של התלהבות, ואתה לא יכול לחשוב לרגע על מי שאתה אוהב אותו. ככה שונא. אבל הפוך בדיוק. אם קיימת שנאה בעולם, זה דבר היום ונורא. והיא קיימת לצערנו, את פרט זה או פרט אחר, למרות שהדור שלנו הוא מוכשר לאהבה. אבל אדם שהוא שונא, הוא אדם מסכן, הוא אדם סובל, וגם אלה שסביביו, הם הכל הפוך. אם אברהם אבינו היה בעין טובה, בלעם הרשע, שהוא היה שונא את... מה הייתה לו? עין רע. אם אדם שיש לו אהבה, יש לו מילים טובות. אדם שיש לו שנאה, יש לו כללות, יש לו לשון הרע. האהבה והשנאה זה לא רק רגע, זה מתבטא במידות, במעשים, בדיבורים, במחשבות, בכל הדברים האלה. שאין, הדברים האלה, הכפירה והשנאה, הם שוללי החיים העצמיים. אדם שיש לו דברים כאלה, ממש הוא לא חי. מבחינת רשעים, בחייהם קרויים מתים. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, איזה מחלה, אבל אפשר להתגבר, אי אפשר להתגבר על המחלה, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהם של האמונה והאהבה. מטרת החינוך שלנו, מגיל אפס, לגלות את האמונה ואת האהבה. זה לא ההפך, חס ושלום. וזאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. סתרי תורה זה מה שנקרא היום בלשון שלנו, תורת הקבלה, תורת הסוד, תורת הרז. אומרים את זה, למה קוראים לתורת הרז? רז, סוד, כן, תורת הסוד. אז ראיתי באחד הספרים כתוב, רז בגימטריה זה 207. רז בגימטריה, תעשו חשבון, זה 207. ואור, בגימטריה, תעשו חשבון כמה זה? כמה?
207.
הייתי אומר, תורה, מה שהוא קורא כאן, סתרי תורה זה גילוי האור. גילוי הטוב בעולם. אבל איך תגלה את הטוב בעולם? אתה צריך לאהוב, אתה צריך להאמין. בצורה כזאת תגלה את הטוב. ועניין של תורת הסוד. לכן, אם באים אליי חבר'ה, לפעמים אומרים, אני עברתי קורס בקבלה כזה, קבלה אחרת וכו', יש היום לצערנו הרב קבלה ב... איך אומרים? ב-200 שקל, משהו כזה. ולא פעם אני רואה האנשים האלה מסתכלים על החיים, על העולם, על האחרים, בעין לא טובה. זה תמה, וזה פה, וזה שם, וכל זה. אז אני אומר, זה קבלה. אז מהקבלה הגעתם לראות את העולם, את הלא טוב בעולם, חס ושלום. אדרבה, אדם שמתקרב לאלוקים, הוא צריך לראות באמת כיצד טוב השם לכל, ורחמה בכל מעשה. אבל אם אדם מתקרב לאלוקים, במקום זה הוא רואה את הלא טוב בעולם, הוא רואה את הרע לה בעולם, סימן שהוא צריך לעשות תשובה ולתקן. זאת לא הדרך. הדרך להתקרב לאלוקים זה ללכת בדרך של אלוקים. ומהי דרכו של הקדוש ברוך הוא? להיטיב, להיטיב לבריאותיו, בעל מידות טובות, בעל דיבורים טובים, מחשבות טובות, כל הדברים האלה. זה א' ב' בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה עניין של האהבה. לכן אנחנו גם אומרים בקריאת שמע, לפני קריאת שמע, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וכשאדם אומר, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הוא צריך לחשוב, אני צריך ללכת בדרך האלוקים, דרך השם. מה אלוקים אוהב את עמו ישראל באהבה? אוהב את עמו, כן. אוהב כל הזמן. מה אני צריך לעשות כאדם? מה אני צריך לעשות כאדם? גם כן ללכת בדרך הזאת. הבוחר בעמו ישראל באהבה, גם אני בוחר בעמי ישראל באהבה. משימה אפשרית, מה אתם אומרים? אפשרית או לא? מיד אחרי קריאת שמע, מה אתה אומר? ואהבת את השם אלוקיך לכל לבבך, לכל נפשך ולכל מאודיך. מיד אחרי זה הציווי, זה לא רק ציווי ואהבת את השם אלוקיך. אפשר להבין את הפסוק הזה, ואהבת את השם אלוקיך, אפשר כדבר ודאי שאלוקים מבטיח לנו, אנחנו כעם, כאומה, שמע ישראל, מי זה ישראל? כולנו ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. מי זה אהבת? זה ישראל. זאת אומרת, האהבה הזאת שאנחנו מצווים עליה, זה שייך למהות שלנו. לאהבת ישראל, לא רק שאלוקים אוהב אותנו, אלא האהבה הזאת היא תמונה בליבנו, היא תמונה תמונה בתוכנו, זה צריך להבין. ומהי האהבה הזאת? איך נמדדת האהבה? דרך אגב, אם אתם רוצים למדוד אם מישהו אוהב אתכם או לא, אתם יודעים מתי מודדים את האהבה? יש מד האהבה. איפה המד הזה? הנה, רואים? אני עושה ככה, אני מודד את האהבה. איך מודדים את האהבה? אומר בעל מסילת ישרים, האהבה נמדדת בשעת הדוחק, בשעת המצוקה, בשעה שיש קשיים. אז אתה מודד, גם בין אדם לחברו. אתה רוצה לדעת מי באמת אוהב אותך? מתי זה מתגלה? כשקשה לך, כשאתה סובל. מי שאוהב אותך יבוא ויודע אותך ויחזק אותך, או בשעה שאתה נופל, או נדרדר, או משהו כזה. אז באמת נמדדת מידת האהבה. ככה אומר הבעל למסילת ישרים. ואדם שבאמת אוהב את אלוקים, הוא רגיל לומר, כמו רבי עקיבא, כל דוד רחמנה לתו אביד. לכן כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, אומרת המשנה, אפילו נוטל את נפשך, גם אז אתה אוהב אותו. נוטל את נפשך זה לא אומר, רגע, סימפטי, אתה אוהב אותו. בכל מאודיך, אומרת המשנה, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו מאוד. באיזה מידה? בין מידת חסד, בין מידת פורענות, חס ושלום. כאן נמדדת האהבה. האהבה נמדדת באיזה מידה אתה אוהב, במצבים שאין לך הנאה מהם, או שאין לך טובת הנאה, זה נקרא אהבה שלא תלויה בדבר. ככה צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לא אהבה תלויה בדבר, הוא מתאים לי, איך אני אוהב אותו. וזה דבר שהוא מוטבע בנשמה של העם היהודי. ושל כל אחד ואחד. ואת מידת האהבה הזאת עלינו לגלות, אנחנו צריכים לגלות. כל התרבות היהודית, הישראלית, בנויה, כל התורה, כל המצוות, הכל תלוי בעניין הזה לגלות את מידת האהבה. זה מה שהרב כותב בהמשך. התורה היא האהבה, והמצוות היא האמונה. האהבה היא פרי האמונה, נאמר ככה. זאת אומרת, אדם שמקיים מצוות והולך בדרך השם, הוא זוכה למידת האהבה. הן גם כן הצינורות, התורה והאהבה, שעל ידם שפע האמונה והאהבה שופע והולך תמיד. אני לא יכול להאריך כרגע בגלל קוצר הזמן, אבל אני רוצה להגיד באופן... כל הגאולה שלנו, היום, זה מה שהרב אומר בסופו של המאמר, הוא בא לגלות את מידת האהבה והאמונה. לא רק ברמה האישית שאנחנו נהיה אנשים אוהבים ומאמינים, אלא גם ברמה הלאומית, זה דבר לאומי. עם ישראל הלך לגלות בגלל שנאת חינם, צריך לזכור. וחז"ל אומרים שאנחנו ניגאל בגלל אהבת חינם, כך אומר המהר"ל מפראג. ביטול סיבת הגלות, דיינו שנאת החינם, על ידי אהבת חינם, תביא לנו את הגאולה במהרה בימינו, אמן.